תמיד התעסקנו בסיפור של הורות, והורים הרבה פעמים מתעסקים בילדים שלהם, ומאז שאני מנחה קבוצות דווקא בזירה הארגונית, אני שומעת אינסוף דילמות על הורות וילדים, אבל משהו באמת בקורונה הגביר את הווליום של הדבר הזה, כי הם בבית, כי אנחנו הרבה מאיתנו עובדים במשרה מלאה, שני הבני זוג בעודם בבית, וכי הילדים מפגישים אותנו עם המון המון סוגיות בעצמנו. זוהי ילדותי השנייה,
כן.
במובנים רבים מאוד. אגב, גם עבורי זאת התמודדות לאורך התקופה, ואני מנסה לעשות בה, אני אגיד, אולי שני דברים, שאני חושבת שהם משמעותיים. אחד, אני אחזור לקנמן. הוא עשה ב-2004 מחקר, הוא חקר 909 נשים בטקסס, שהן נשים עובדות והן אימהות, והוא ניסה להתחקות אחרי הפעולות הכי תכופות שהן עושות ביממה, לבשל, לנקות, לטפל בילדים, לצפות בטלוויזיה, להציג מצגת, להיות בדיון, ללכת לפגישה וכן הלאה, וניסה בזמן אמת שידווחו כמה הן נהנות מהפעולה. אישה אחת תולה כביסה, ובאותו זמן צריכה לדווח, האם זה היה נעים, לא נעים, נהנתה, לא נהנתה, חוותה שיעמום, הייתה במתח. וניסו להתחקות אחרי ה-909 אנשים האלה, ולנסות לייצר איזה מיצוע של הדבר הזה, ולהגיד ממה הן הכי נהנות, אל מול ממה הן הכי פחות נהנות.
ניסוי אגב שאף אחד לא היה מסכים אליו בזמן הקורונה, נכון? שיצרפו לך מצלמה נסתרת לפיץ' אפקס של היום-יום ויעקבו אחרייך.
ותעדו אותי צועק בסופר. תודו גם, בוא נהיה כנים עם עצמנו, שכל אחד אם היה לו מצלמה נסתרת, יש רגעים שהוא אומר, חבל אף אחד לא צילם את זה. איזה נינג'ה, נכון? כמו שהבן שלי אומר, אני סופרמן כשהוא מצליח, יש לי כוחות ושרירים.
נכון, ומזל שאף אחד לא צילם את זה, אחרת לא הייתי יכולה להוציא את הראש מה... ויש רגעים שאומר,
איזה מזל. מזל שיש לי פרטיות. תודה לאל. אז כן, ממש, עשו את הסיפור הזה, והתוצאות הקו את קנמן ממש בתדהמה. היות ומבין 19 פעולות שאישה עושה ביממה, הוא היה עסוק באיזה מקום תופס הטיפול בילדים. אחד, אני הכי נהנית, ו-19 אני הכי פחות נהנית. כשהציפייה היא, חמודה ששחקת מופתעת, מכירה כבר את המחקר.
נכון, גם אני חושבת שזו שאלה רטורית.
משאיר לי במתח.
אני במתח, הציפייה היא.
והציפייה היא שזה יהיה לפחות בחמישייה הפותחת, נכון?
לפחות.
לפחות. וטיפול בילדים קיבל מקום 16. אגב, בכלל, ב-2004 לשאול נשים על כיף לא היה להם טריוויאלי. ראיתי קצת מאחורי הקלעים על המחקר, וגיליתי, יש טל בן שחר, דוקטור טל בן שחר, שהוא אפשר להגיד המנטור המקצועי שלנו בהרבה מובנים, הוא הרבה מדבר בספר שלו על שאושר זה שילוב של הנאה ומשמעות, ושהאדם המודרני עושה הרבה פעמים ספליט בין השניים, או מרוץ אחר הגבינה, או חיים הדוניסטיים חסרי משמעות ומטרה. אז זה היה להם מפתיע, שאלו אותם את זה, וטיפול בילדים קיבל מקום 16. בסדר, איך זה יכול להיות? אנחנו מביאים ילדים מתוך רצון ובחירה חופשית, כלומר, רוב האנשים, מתוך רצון ובחירה חופשית, ואנחנו לא מספיק נהנים מהזמן איתם, ו... תשובה מאוד מאוד מעניינת שהייתה לו אחרי שהוא ראיין את הנשים הללו, היא תשובה ויזואלית, הוא צילם איך נראה אחר הצהריים של אישה כזאת, בעודה מטפלת בילדים, היא מוציאה את הכלב, היא בשיחת ועידה בעבודה, היא עושה כביסה, היא מזמינה קניות ברשת וכן הלאה, והוא אמר, הזמן עם הילדים בעולם המודרני נהיה מן הקולבויניק של כל המטלות שלנו. הוא אומר שהסיפור בכלל לא זה שאין הנאה מהילדים, אלא שאנחנו סובלים מאוד ממקבול, אנחנו בחברה המודרנית, מעלים על נס את הסיפור של מולטיטאסקינג, את הסיפור של למקבל, לעשות, להספיק הרבה דברים, וזה בעצם קצת בלוף. במחקרים שלו ממש מדגים איך זה פוגע לנו באינטליגנציה עם השנים, איך זה מוריד לנו את ה-well-being והאושר, ואיך גם זה באמת לא מייצר פרודוקטיביות, למרות שאנחנו חושבים שכן, פרדוקסלי, עבודה טורית היא הרבה יותר נכונה.
אני גם חושבת שזו שאלה, דבר מאוד מאוד אמיץ בכלל לפגוש אותו, נכון? כי ישירה תפגשי בקבוצות, ואני מרגישה על עצמנו גם אנשים שיגידו, אני אוהב את הדבר הזה, ואני גאה בו ביכולת הזו למקבל, עד שהשיחה קצת מתגלגלת, ואתה גם מרגיש את המחירים, רק שמשם ללעשות עם זה משהו, זה קריאת ים סוף, כי אתה אומר, ככה אני מורגל, ככה אני מתקדם, ככה
אני,
כולם מצפים.
שומרים לי בעולם עבודה, איך אני אזמין, איך אני אתקדם, איך אני אספיק את כל המשימות שלי וכן הלאה. ואולי ההצעה הכי משמעותית שאני מיישמת על עצמי, כי גם אני לא גדלתי בבית שנוכחות זה הפסקול המרכזי שלו, ממש לא. והתברכנו כולנו בתודעה נודדת ורצון לתכנן את העתיד ולחשוב על העבר וכו', ואני מסתכלת על זה לא באופן דיכוטומי של אפס או אחד, כי אחרת הייתי מרגישה שאני כל הזמן נכשלת, אלא אני מסתכלת על זה במובן של אחד, אני מנסה כל יום, בטח בתקופות של הסגר, גם אם זה רבע שעה שנוכחות עם הילדים, היא שולחת אדוות לכל היום בשבילי ובשבילם והיא עושה הבדל, אז לנסות רגע שהזמן איתם יקבל גם גוון של נוכחות מסוימת במשהו, במשחק, בשיחה, בהקראת סיפור, בכל מיני דברים, במה שאנחנו קוראים לו פלואו בפסיכולוגיה, ביכולת שלנו, שלי ושל הבת שלי, שלי ושל הבן שלי, להתמזג לתוך איזה מה שאנחנו עושים ולשכוח מהזמן.
זאת אומרת, לזמן מאוד מוגבל.
מאוד מוגבל.
אני לעצמי, אני היום...
כי אולי לי זה קשה. כל מיני אמהות שאומרות לי, אני שמה את הטלפון במגירה כל אחר הצהריים, ואני פעם אחת לא מסתכלת בו.
ואני אמירה... רוצה לבלות איתך יותר בחיים.
זו אמירה שעליי לפעמים יכולה לתת תחושה של כישלון, אני רחוקה משם שנות אור, וקשה לי לצעוד את דרכי לשם, ולכן אני מסתכלת על זה בצורה יותר רזה וקטנה, וכל יום מה שאני מצליחה, אני מנסה לא להלקות עצמי ביום שלא הצלחתי, ולהבין שהחיים הם לא לינארים. וגם בעבודה. אני מג'נגלת בין הרבה ארגונים, מלמדת פה בקמפוס, חוקרת, מנסה הרבה לעבוד טורית. לעשות משהו, להתמקד בו, לעבור לדבר הבא, זה סופר סופר מורכב. סופר מורכב. לא יודעת אם את זוכרת, אז שפגשתי את התורם הזה, רצינו שמיטיב זה מלכר, ורצינו לגייס איזושהי תרומה. נראה לי, אז הוא אכן לפני הקורונה. תפגשי אותה במלון בתל אביב. ביום שישי, הלכתי על קפקפי אצבע, זה נראה לי מתאים. לפגוש איזה מסתבר אחד האנשים הברי השפעה בעולם, יש לו קרן און סיכון כזה, ואני חושבת לו לשיחה כמוני וכמוך. פתאום הרגשתי שהוא קטוע איבר. לא הבנתי איפה. פתאום הרגשתי שמשהו חסר, ולא הבנתי, אמרתי, שתי ידיים, חמש אצבעות, שתי רגליים, והבנתי שפשוט לא ראיתי את הטלפון שלו בשום מקום, לא על השולחן, לא בכיס. ואז הייתי חייבת לשאול אותו, עצרתי את השיחה ואמרתי לו, איפה הטלפון שלך? Excuse me, where is your mobile phone? ואז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הנחתי אותו בקבלה, כי אנחנו בפגישה. הנחת את הנייד שלך בקבלה? אומר לי, כן. וראה שהוא מקשיב לי, שאל אותי המון שאלות והתעניין. ואז אמרתי לו, בזכות מה אתה מקשיב? שזה גם שאלה פסיכולוגיה חיובית, קצת לחקור את הרגעים הטובים שעובדים, שאנחנו לפעמים עוברים עליהם כמובן מאליו ביעף. והוא אמר, כשעבדתי עם ביל, הוא התכוון ביל קלינטון. פשוט. מסתבר היה היועץ שלו, אז הוא לימד אותי להיות בנוכחות ולעשות... הוא לימד אותי מה זה לשבת עם מישהו בכאן ובעכשיו, וכמה אתה יכול להספיק יותר כשאתה עושה את זה. והפגישה איתי הדבר הכי פחות חשוב שהוא עשה בחיים שלו. אז אני פשוט לא יודעת איך הוא מתנהל בדברים שחשובים לו.
כן. אני גם חושבת שזה מחזיר למה שאמרנו בהתחלה סביב העניין של אוטומטים, כי הרי אף אחד לא באמת, את יודעת, כל הזמן עם הפלאפון או כל הזמן ממגבל או ממגבלת מאיזושהי כוונה רעה ומודעת להרוס את הזמן, נכון?
נכון.
הרי עושים את זה ממשהו שהוא פשוט האוטומט. אז אני חושבת שזה נקודה מעניין שפתאום אני נגיד מרגישה את זה מאוד על עצמי, שאם אני פותחת את היום בלהציץ בפלאפון, אני כבר מחרבת איזה משהו. רמות הדכדוך כזה עולות והלחץ וכן הלאה. אז אפשר גם להסתכל על איזה זמנים במהלך היום אנחנו יכולים להנדס אותם, כן? שפה ארגונית קצת, בצורה קצת שונה, בשביל להקל על עצמנו במובן הזה. ואני חושבת שהנבירה בתוך האוטומטים האלה היא לפעמים קצת מציקה ובטח דורשת המון מאמץ, לפעמים חיונית לדבר הזה.
כן.
ועוד דבר שחשבתי תוך כדי שדיברת, בטח אנשים יזדהו, למרות שזה בדיחת קורונה לא מצחיקה, כאילו נמל תעופה ואנשים כבר לא טסים וכן הלאה. נכון, זה all over, ההומור. אבל פעם כשהיינו טסים, יש את הסיפור הזה של ההדרכה על מסכת החמצן. מה קורה עם חלילה, יורד, יורד רמת החמצן בתא הנוסעים. ואני חושבת שההדרכה שם...
רק הסרטון מרגיש לי רענן.
בדיוק, נכון? את כבר אומרת, אוקיי, איפה עד הילד?
ולשמוע את הסרטון הדרכה. פתאום ירדו...
אז הסרטון הזה הוא מחזיק איזה אינטליגנציה מעניינת, נכון? כי הוא כאילו מופנה להורים, לא כאילו, מופנה להורים, ואומרים, לפני שאתה שם את המסכה על, על הילד שלך, תשים את המסכה על עצמך. ואני זוכרת שפעם, לפני הרבה שנים, שלמדנו אצל טל בן שחר, זה מאוד נכנס למערכת. אני חושבת שכולנו איפשהו יודעים את זה. אני חושבת שחלק מהיכולת בלהיות בנוכחות עם הילדים, או יותר נינוחים, או גם שדיברנו על אזורים של טיפה פחות עצבנים, או יותר חסרי סבלנות, זה פשוט קצת לדאוג לעצמנו, למשק הנפשי שלנו, כן? ולשים לב שאם אני ביום שאני קצת קצרה או קצת עמוסה, אז על הדברים הקטנים במהלך היום שאני יכולה לעשות, שיכולים להקל עליי. אולי שיחה עם חברה, אולי איזה טיול בטבע, הרבה פעמים מנהלים ומנהלות בזום, נכון? אנחנו מדברים על מרחבי מעבר, לא לייצר פגישה אחרי פגישה, לפחות 10 דקות, משהו שאפשר יהיה בו קצת זמן לנשום. אז זה אולי מחשבה אחת שיש לי על זה בהיבט הזה של ילדים. גם קצת לדאוג לעצמנו ולשים לב למזג אוויר הפנימי שלנו. במחשבה שנייה שאני חושבת שהיא עוברת בחוט השני, מיכל, כמעט בכל השיחות שלנו, קשורה גם ללהיות עם חמלה עצמית כלפי עצמנו, נכון? ליאונרד כהן יש לו את השיר הזה, שהוא אומר, forget your perfect offering, there is a crack in everything, that's how the light gets in. ואני חושבת שקורונה זה זמן טוב שמזכיר לנו שהפרפקציוניזם הזה והשאיפה הזו ללהיות פיקס וכל הזמן בנוכחות היא באמת פנטזיונרית וכבר לא מחוברת לתקופה. ואני חושבת שהקרק הזה שהוא שר עליו, כותב עליו, הסדק הזה, זה גם משהו שיכול להיות קרבה ביחסים. אפשר גם להגיע לילדים בערב, אני עושה את זה הרבה עם דניאלה שלי, ורחמנה ליצלן להתנצל. אני מוצאת שלפעמים אנשים מוצאים הרבה נחמה, בעצות מאוד מאוד פשוטות, כמו להגיד, דניאל, היום לא הייתי במיטבי, כי הייתי מאוד עמוסה בעבודה. ואני מתנצלת ש... כן? שהרמתי את הכל, אני מצטערת שהייתי קצרה, זה מצרח כל כך פשוט וכל כך נדיר, הסיפור של התנצלות. ואני חושבת שכשאנחנו מפעילים את זה, אנחנו דווקא חובות משהו מאוד מאוד מעניין, שהוא דווקא קרבה ביחסים. כי נכון. מתוך הסדקים האלה גם יש משהו שהוא אותנטי, ומשהו שהוא יותר מחובר לעומת, הם בכל מקרה רואים, אפרופו גרוסמן והאמת המעבבת, כן?
הם בכל מקרה רואים.
ילדים הם הרדאר הכי טוב לזה, אז הם ממילא שמים לב. אז מעבר למה שאמרת, שאני חושבת שהוא נהדר, והוא גם נתמך מחקרי כבר המון שנים, בהיבט של פחות למגבל, ולעשות את זה באופן יותר רזה את הקפסולות, אולי גם אפשר לחשוב גם קצת איך אני יכולה לדאוג לעצמי ברמת הימים. והסיפור שלי, אם אני לא במיטבי, כן, אפרופו הבחור מהסופר, להגיד אני מתנצלת.
יש לי גם ימים אחרים.
יש לי גם ימים אחרים. אני לא תמיד כזו.
כן, אמרתי ליאלי איזה יום, הבת שלי, רצנו בשכונה, ואז אמרתי לה, אל תרחקי. אז היא אמרת לי, אמא, אבל לא צריך להגיד את זה בכל רם. אמרתי לה, נכון. האמת שלא צריך.
האמת שלא צריך.
אמא קצת מוטרדת, וקצת קורסת, ונלחצתי. ואז היא הייתה אומרת, אז אני אסע יותר קרוב אלייך. ואני גם מתהווה לו פתרון. וגם זה דורש מהילדים למלא את... הם מפתחים איזה כוח כשהם רואים שההורה זקוק להם גם, לפעמים.
הסיפור הזה, אגב, של הורה שזקוק, בדיום בבוקר התקשרה לאיזושהי משתתפת מקבוצה, והיא סיפרה איזה משהו על הבת שלה בגן, זה היה מדהים, לפעמים אתה מדבר על הילד, ובעצם אתה מדבר על...
עצמך.
עצמך, ולוקח זמן לקלוט את זה, בשביל זה צריך להשמיע את זה בכל רם. והיא אמרה, מאוד קשה לה להתרגל, והשגרה וכן הלאה, פשוט הרגשתי שהיא מדברת את עצמה. אז אגב, המטוס, או למלא את הדיו, לא משנה מאיפה מסתכלים על זה, זה גם בלהגיד לילד, גם לי קשה להתרגל, גם אצלי השגרה הופרה. אז היא אמרה, בא, באמת, ככה אני אגיד לה, כן? אני חושבת שילדים ממילא מרגישים את זה, והיכולת להיות אותנטי שם ולהתנצל ולהגיע לזה באופן יותר קרוב, הוא יכול להיות מאוד משמעותי. וזה לא העניין של פסיכולוגיה חיובית, של תעשה טוב או יהיה טוב או תעמיד פנים. זה העניין של אל תיבהל מרגע שלילי, וכשהוא עולה אז כבר תדע להגיד עליו משהו באופן מבוסס, וזה כבר נותן איזושהי...
אולי זה מחבר אותי גם לשאלה שדווקא חשבנו לשים אחר כך, אבל היא עולה עכשיו.
נכון.
ששואלים אותנו את זה המון. אחד לפני הקורונה, שהרבה אנשים שואלים אותנו, לפקוט ליד העובדים שלי, לפקוט ליד הילדים שלי, מתאים, לא מתאים. ובכלל, רגשות שליליים יותר פוקדים אותנו השנה. מכל מיני סיבות, כל אחד, ומה שנפגע לו, ונלקח לו, וכולי. ואני גם לא אוהבת את ההשוואות לפעמים, את יודעת, יש, את לא בחלט, ואין לך קורונה, אז על מה את עצובה? נכון? סליחה, מזג אוויר פנימי, הוא דבר והוא אנושי.